אז רציתי להתחיל שוב מאות ה' והיא מצוות הייחוד. באמת רוצה להקדים ככה, יש בזה קצת קצת למדנות שלו קצת, או קצת ככה התבוננות בדברי הראשונים, אבל בסופו של דבר סביב העיסוק במצווה הזאת, מצוות ייחוד השם, הוא פורס את כל ההתבוננות שלו, איך נכון ללמוד בלשונו מעשה בראשית, מעשה מרכבה. כלומר, מהם שתי דרכי ההתבוננות האלה, שאחד נקרא מעשה בראשית, אחד נקרא מעשה מרכבה. עכשיו, זה לא שאנחנו עוסקים במעשה בראשית, מעשה מרכבה, אבל זה כאילו איזושהי הבנה מה זה, ואני חושב שזה מין נותן תמונה, נותן איזו בהירות ביחס להרבה ממה שאנחנו מכירים, ספרים וכדומה של פנימיות התורה. ויש פה נוספת תמונה מאוד רחבה של כל, אפשר להגיד, פנימיות התורה, לימוד אמונה וכו', לפי דרכו של רב צדוק. והדברים גם מאוד בטעם מיוחד שלו, אבל גם מאוד קרובים ושייכים למושגים שאנחנו גדילים עליהם בבית המדרש של הרב. אז הזכיר שיש מצוות אמונה. מצוות אמונה זה עצם אמונה בהשם. אמר רב צדוק שזה כולל אמונה בהשגחת השם. מצווה שנייה זה מצוות לא יהיה. זה שלילת אלוהים אחרים. אבל אומר רב צדוק, זה לא רק לשלול אל אחר, לשלול גם כוח אחר. כלומר, זה לא רק שאין אלוה ממש אחר, אלא גם אין איזה מישהו שהוא אמצעי. הוא מזכיר אפילו צדיק שחושבים שהוא המקור, שהוא הכוח. זה גם יכול להיות אלילות, אומר רב צדוק. זו המצווה השנייה. המצווה השלישית זה מצוות ייחוד השם. שזה שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. באמת מצווה חשובה, אנחנו מזכירים אותה פעמיים ביום. מצווה מהתורה לומר את זה, והפשט, נייחד את השם, לדעת שהשם אחד. אז מה זה מצוות ייחוד השם? הרב מזכיר שייחוד השם זה לסלק הגשמה. אומר רב צדוק, זה רק הסרת השלילה, זה לא מצוות ייחוד השם. זה לא מצוות ייחוד השם. הסרת הגשמה יש מקור אחר. מה המקור? ונשמרתי מאוד לנפשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה. לא ראיתם כל תמונה, אז אם אלא אין מקום להגשמה. אבל מצוות ייחוד השם זה עניין אחר. אומרו, אבל עניין מצוות הייחוד, כפי שלמדתי מדברי רבותינו ז"ל, הוא עניין אחר ממה שחשבו הם. והרמב״ם עצמו, מספר המצוות, מביא דרבותינו ז"ל, קראו לייחוד קבלת עול מלכות שמיים. ובכן אמרו בפרק, בראש פרק היה קורא, חז ידע ומעריך טובה באחד, אמר לי, כיוון דם נכתה למעלה ולמטה ולהר ברוחות, לא צריכת. מבואר שאין הייחוד התבוינות בעצמותו התברך, שאין בו פירוט ושינוי כדברי חובות הלבבות ורמב"ם מסיעתם כלל, שהם כשעסקו בסילוק הגשמה אז הם פרשו להבין כביכול השם עצמו, לחשוב שהוא לא גשמי, לא מורכב. זאת אומרת, זה לא מה שרואים בחז"ל, אלא להמליך אותו למעלה ולמטה ולארבע רוחות. אין זה כדברי הרמב"ם, שזה שייך רק הזרת ונשמרתם, מה שהזכרנו עכשיו, שזה סלק הגשמה. אבל אין זה עניין לאמונת האלוקות, שיקרה השגחה, כמו שכתבתי בסימן א', וזה הפך השלילות. כאילו, אמונת האלוקות היא לא רק להסיר את השלילה, אלא היא משהו חיובי. ובאמת, המתפלספים באמונם, על ידי הרחקת הגשמות, באו לקפור בהשגחה, ובשכר ועונש, והשתנות בו התברך על ידי התפילה, ומעשה התחתונים, וכפרו בעיקר התורה. מרד רבה. הם אומרים שהסרת הגשמה זה ייחוד השם, הוא אומר, כשהולכים עם זה חריף מדי, אז זה ההפך מייחוד השם. כי ייחוד השם זה להבין איך שהוא משגיח על הכל, כל זמן. זה אפילו כבר במצוות אמונה כלול, שהוא משגיח על הכל. כל אדם, בכל זמן, ועל כל היצורים. זה השגחת השם. ומי שמרוב רצון לסלק הגשמה, ורוצה להגיד שלא בדיוק יודע מה שקורה, ולא, אין בו שינויים, ולא יודע את הפרטים, כדרכם של הפילוסופים, אז הם דווקא מרחיקים את ההשגחה. הם גם חלק מחכמי ישראל שנמשכו אחריהם, אז קצת ניסו לפרש את ההשגחה באופן יותר רחב, כהשגחה כללית כזאת, פחות ביטוי של השגחה פרטית. ודווקא זה הפסד במושג של ייחוד השם. ייחוד השם זה שהוא נוכח בכל מקום. ואף מתחסידי הקדמונים וגדוליהם הנמשכים אחר חקירות העניינים הללו, יש מהם, הכחישו השגחתו, התברך בפרטי אישים, כל הנבראים חוץ מהאדם. זאת אומרת, הוא לא מזכיר מי הם. כן, אבל שאמרו שבשאר הנבראים אין השגחה חוץ מהאדם. הוא נגד דברי רבותינו זל בירושלים פרק ט' שביעית ובשביעית רבה, אפילו ציפורה בלעדי שמיה לא מצדה. כלומר שהכל בהשגחה, אפילו ציפור. והנה כי הם חשבו בחקירתם להגיע למיתות הייחוד, מרחקו עד רבה על ידי זה ממנו. כי זה הפך הייחוד כשיחשוב שיש נברא נפרד ממנו יתברך, ומונהג בלא השגחתו. אף על פי שמודים שהכל נברא ממנו, ושהוא משגיח הכלל, מכל מקום אין זה שלמות הייחוד שיהיה אחר הבריאה דבר חוטט בפני ייחודו על ידי הנבראים. כן, כמו שהוא אומר, רצו להגיע לאמיתות הייחוד והגיעו להפך. הייחוד השלם זה לא בציור הפילוסופי. לצייר אותו כאיזה מהות, אחת, שלמה, לא מורכבת. זה מה שהלכו קצת המתפלספים בכיוון הזה. הייחוד השלם זה להבין שכל העולם מושגח ממנו. שאין שום דבר מחוץ להשגחת השם. ויותר מזה, שאין שום דבר, לא רק מחוץ להשגחת השם, שאין שום דבר מחוץ להשם. שהכל הכל בתוך האלוקות. ועיקר הייחוד, זה מה שאומר עכשיו, ועיקר הייחוד הוא לדעת שמלוא כל הארץ כבודו. מילת כל, כולל הכל. לא יעדר שום דבר, שום נברא פרטי היותר שפן. הכל מלא כבודו. כי מלכותו בכל משלה. והכל מונהג, מושגח ומונהג ממנו. וזהו כיוון דם לכתב וכו', שמלכותו יתברך בכל והוא הייחוד הגמור. כן, אז זה ייחוד השם, שבעצם הכל, הכל, כל המציאות, מלוא כל הארץ כבודו. תכף נרחיב בדבר. ונבדל זה מיצוות אמונת האלוקות, שהוא גם כן השגחתו יש ברך, כמו שכתב את בסימן א', אומר, זה עוד קומה. נכון שאמונה בכלל זה כבר להתייחסות להשגחה, שזה המצווה הראשונה, של אנוכי השם אלוקיך. אבל פה זה עוד קומה. כי אמונת השגחה עדיין אין זה ייחוד גמור, שאפשר שאדם מושגח מאחר, והוא נפרד ממנו. אבל הייחוד רצה לומר שאין כאן פירוט. זה למעלה ולמטה ולארבע רוחות, מלכותו יתברך דרך ייחוד. לא כמלך בשר ודם, שהוא גם כן מנהיג מדינתו, ואינו מתאחד עמהם, והם דברים נפרדים. מה שאין כן קבלת מלכות שמיים, צריך שיהיה במילת אחד, דיינו שמלכותו יתברך הוא דרך ייחוד, שאין שום דבר חוץ ממנו. כמו שכתב גם כן הרמב״ם, שידיעתו יתברך לכל הנבראים מצד יתיעתו את עצמו, שכל הנמצאים אמיתת ימצאו. שאפשר לפרש דברה מצד התחלת בריאתם. אנו אמיתות העניין מבואר שגם אחר שנבראו, כל מציאותה הוא מצד ימצאו, וידיעת עצמותו, ידיעת כל הנבראים שאינם דברים חוץ לעצמיותו. כמו שאנו רואים בכל יום נוסח מאמר התנא דבעליא רבה, אתה הוא עד שלא נברא עולם, אתה הוא משנברא עולם. כמו שעד שלא נברא עולם, לא היה דבר חוצץ בפני ייחודו, כן, אתה הוא יחיד בעולמך גם כן משנברא. אז אומר, זה ייחוד השם. זה קומה נוספת, הבנה שכל העולם בתוך האלוקות, ואין שום דבר עם בלעדי השם. עכשיו, זה, הזכרנו ונחזור ונזכיר שזה בעצם רעיון שהחסידות דיברה עליו. אני אגיד שלפני החסידות לא דיברו על זה באופן מפורש. יש קצת מה שהוא הזכיר בדף הקודם, אצל רבי אליעזר מוורמייזה, בשיר הייחוד יש רמזים לזה, אבל התפיסה, עד שהופיעה החסידות, עד שהופיעו תלמידי הפעל שם טוב, היה יותר שיש אלוקים ויש עולם. יש הקדוש ברוך הוא, שהוא ברא את העולם, והוא מנהיג אותו, והוא משגיח עליו. ואפילו השגחה פרטית, על כל אחד ואחד, על כל נברא ונברא. אבל העולם זה עולם. העולם קיים לעצמו. הקדוש ברוך הוא מולך על העולם, מנהל אותו, סדר אותו. באו החסידות, באו תלמידי הפעל שם טוב ואמרו לו, הכל אלוקות. כל העולם זה אלוקות, לתתר פנוי מיני. הדברים שלנו. זה הציטוט עצמו שעכשיו אמרתי, לתתר פנוי מיני. אבל הפרסום של זה כאמירה מפורשת, כהדרכה, זה בחסידות. מה? לא, החסידות אומרים שזה עומק הדבר. שזה עומק הדבר, שמה שדיברו בו גם הראשונים. שבדוע שעל זה הייתה התנגדות. שהגרא אמר מלא כל הארץ כבודו, להשגחתו. גם לא ראיתי זה בשם הגרא, אבל ראיתי מכתב של בעל התניא, מכתב מאוד מעניין, ששם הוא אומר שזה ככה הגרא סובר. הוא אומר זה מתוך כבוד, מתוך דיון רציני בינו ובין הגרא. שהגרא סובר, מה זה מלא כל הארץ כבודו? השגחתו. וחב"ד אומרים, חב"ד מאוד הבליטו את הרעיון הזה, ולא כל הארץ כבודו, ממש. מה? משגיח על הכל, זה כמו שהוא אומר כאן, זה כמו מלך שמנהיג את המדינה, ואפילו אחרי על כל מה שקורה. אבל המדינה והמלך זה שני דברים. הקדוש ברוך הוא יש לו כוח להשפיע על הכל. אבל כאילו המציאות עצמה היא מציאות. ומלא כל הארץ כבודו ממש, זה הכוונה שכביכול הכל. הכל בתוך האלוקות.
מה המשמעות שזה הכל בתוך האלוקות? יש פה שולחן.
כן.
יש פה
אור, בגיבים,
יש פה משהו. מה זה
אומר שזה אלוקות? נכון. באמת, בכתב החרם שכתבו המתנגדים על החסידים, אז הם כתבו שלדברי המתנגדים, לדברי החסידים, אבן מקיר תזעק. כאילו פתאום האבן מתחילה לדבר. זה, כמו שאתה אומר, זה מתחיל להיות אלוקות. מה זה? באמת, יכול להגיע לאלילות מהצד השני. מצד אחד באים לעשות ייחוד השם, ומצד שני רוצה שכל הגשמיות אלוקות. הנפש החיים. מה? נכון. הנפש החיים אומר שמתוך זה אפשר להגיע למצב שאדם יערער דברי תורה במקומות המתונפים. כיוון ש... מלא כל הארץ כבודו. אז הכל אלוקות, אז גם שם זה אלוקות. אז אפשר להראה שם דברי תורה. מה?
גם נסכים לעשות,
כן. עכשיו, נכון. אני רק אומר שהנפש החיים זה מעניין שהביא דוגמה של להראה דברי תורה במקומות הנתונפים. זה מראה על ניקיות דעתו של הנפש החיים. כאן אפשר להביא דוגמה הרבה יותר חריפה. כל התורה כולה, אם אתה אומר שהכל אלוקות, אז מה ההבדל בין טוב לרע אפילו? תדוק, יתייחס לזה. אז גם הרע זה אלוקות. דברי תורה במקומות מטונפים. דווקא עבירה שהרבה מסנגדים נכשלים בה, אולי אפילו יותר בחסידים. כן, נמצאים באמצע איזה קצות, באמצע איזה זה, לא, לא מצליחים להפסיק, באונס אפילו. אבל באמת ככה רצה להמחיש את הסכנה הזאת, שיש כאן, לא צריך להביא את הדוגמה הכי רפה, מספיק דוגמה עדינה, שתשטוש תחומים, אומרים שהכל אלוקות. אבל כמו שאמרת בצדק, אז ידוע שנפש החיים אומר שיש אמת בדבר הזה. אגב, זה לא ברור, אני קראתי עכשיו איזה מאמר, אני עושה דיון ברמת גן על זה, לא ברור מה דעת הגר"א. נפש החיים, תלמידו הגדול, אומר שזה דעת הגר"א. שמה? שזה נכון, שהכל אלוקות. אבל זה סוד. זה לא דבר שצריך לעסוק בו כל הזמן, וזה לא המבט שצריך כל הזמן להתבונן בו. זה לא ממש צריך כל הזמן להתבונן בו. כי אחרת באמת אין מקום לכל התורה והמצוות. זאת אומרת, ברגעים מיוחדים של התעלות, אדם אומר, הכל, הכל אלוקות, כאילו אין כלום, יש רק השם. אבל בעצם, רוב הזמן, רוב היום, עם אלה כל סדר העבודה, התורה והתפילות והמצוות, זה בהנחה שיש עולם. הקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך העולם. זאת אומרת, שזה המשמעות של שמע ישראל, השם נוקנו, השם אחד, השם אחד לגמרי. שאין שום דבר חוץ ממנו. וברוך שם גם מלכותו על עבד, בכוונה שהוא מתגלה בתוך, מולך בתוך העולם. זה ככה, זאת אומרת, בזמנו מאחי, הרב אליעזר, שכאילו, באמת שמע ישראל, אתה עוצם את העיניים, אין עולם. אבל זה הרגעים שאתה נמצא בדרגה הזאת. אבל כבר בברוך שם, אתה פותח את העיניים, מעכשיו יש עולם, וכל התורה וכל ההדרכה בתוך העולם הזה. כך אומר נפש החיים. אבל בחסידות באמת לימדו אחרת. לימדו שהכל אלוקות, ושהכל מדעתה פנוי מיני, ושכל המציאות בטלה, ושככה אדם צריך להתבונן ולהגיע כל הזמן להשגה הזאת, איכשהו סובב כל אלמין, ממלא כל אלמין, ואין שום דבר מבלדה. אבל אני אראה לומר, ובזה אני חוזר לשאלתך, שגם בחסידות לא התכוונו לומר שזה לא קיים. שאין פה שולחן, שאין פה קירות, שאין פה אנשים, שאין פה מציאות. לא התכוננו לומר את זה. הם אמרו שזה פסגת האמונה. מצווה הכי גדולה, ייחוד השם. כל התורה מצוות סובבים זה סביב ייחוד השם. הרמח"ל לא אומר שכל ההיסטוריה, כל ההיסטוריה זה לגלות ייחוד השם. אז האם אנחנו נתבעים לחשוב שמה שאנחנו רואים לא קיים? האם אנחנו מצווים על זה? מסתבר שלא. לא מצווים על זה. עד רבה. מסתבר מצווים הפוך. לחשוב שהמציאות קיימת. כיוון שאז, מה לומדים פה בגמה בכמה? כן, אם זה שולחן, אז יש איסור להזיק אותו. אם הוא לא קיים, אז אני לא יודע אם מותר או אסור, כן? יש מצווה, לא רק לגבי נזיקין, אבל גם לגבי נזיקין, יש מצווה לחשוב שהמציאות קיימת. זה תנאי למצווה הזאת, וכן מצוות אחרות. אז מה הכוונה שאמרו שהכל אלוקות? לא אומר, אולי יש מדרגה יותר ממה שאני מדבר. אבל באופן פשוט, הכוונה זה לא מסתיר. אין שום מרחק. במשל גשמי, למשל מאוד ככה מעולם אחר, חשבתי, זה כמו אדם יש לו בית. בעל הבית. ובעל הבית, הוא מנהל את הבית. וכל דבר בבית נוהג על פיו. עכשיו לפעמים הוא עושה בעצמו דברים, לפעמים הוא שולח אחרים לעשות, אבל הוא באמת בעל הבית. אשתו ממליכה אותו. בסדר, כאילו. והוא בעל הבית. הכל נעשה על פיו. ואז אתה מסתובב בבית, ואתה יודע שכל הבית הזה מונהג ממנו. אבל הבית ובעל הבית זה שני דברים. יש בעל הבית ויש את הבית. כל מה שקורה בבית זה בגלל בעל הבית. או באופן ישיר או מחמת רצונו. אבל זה... הוא משפיע על כל מה שקורה, אבל הבית עדיין זה לא הוא. זה מדרגה אחת של הסתכלות. מדרגה אחרת של הסתכלות יותר פנימית, זאת אומרת, זה הסתכלות של משורר קצת. צריך פה הסתכלות אולי שקצת כמשל... חיצוני למבט של הניסטר, זה להיות במבט כזה של אדם שאומן, מה שנקרא. יש לו מבט של משורר. אז הוא רואה בית של מישהו. נגיד אדם נכנס, אחר פעם, מזמן. ממש בחור, אז הייתי בבית של מישהו. לא נשוי, היה. ו... זה כאילו מרגיש את הנוכחות שלו שם. אתה רואה את הספרים, אתה רואה את הרהיטים, אתה רואה את החפצים. אתה מרגיש את האישיות שלו בתוך הבית. לא רק אומר שמה שקורה פה זה בטח מה שהוא רצה. נגיד, אפשר בצורה שכלית להגיד, לפי הספרים אני יודע איזה ספרים הוא חושב שמותר לקרוא, איזה ספרים אסור לקרוא, איזה ספרים במרכז הסלון, איזה ספרים בצד, איזה ספרים בתוך הזה, אסור להסתכל, אבל איזה ספרים שמה. אז זה הסתכלות אחת. אבל הסתכלות שנייה, אתה חש אותו. חש אותו בכל דבר. האמת, הנפקמינה שהבן אדם עם ההסתכלות הראשונה, אני מדבר עוד במשל, זה ישים לב לדברים הבולטים. קודם שים לב, איזה חפצים יש שם, איזה זה. אבל נגיד, יהיה לשולחן כמה חפצים, זה לא יאמר לו הרבה. רק יסתכל איזה חפצים יש שם, נגיד, איזה בית שם תמיד חכם, יסתכל איזה ספר מחוזק שם. אבל עדיין עם נפש של אומן, הוא יסתכל על הצורה שהדפים מונחים, על הצורה שזה נראה, על התמונה, על האווירה. הוא ירגיש כאילו את הטביעת אצבע הישירה של בעל הבית, או של בני הבית, בתוך הבית, וממש האישיות שלהם שרויה בתוך הבית.
מה בדעת, לבית
תמיד
חכם,
שצריך לדעת אם צריך סימנים, זאת אומרת, נכון. זאת אומרת, זה אולי שתי העניינים. נכון. באמת, זה מאוד טוב. שיש מי שרואה את... דרכי השם, ומתוך זה רואה את באמת הנהגת השם, מתוך הסיבות במסובבים, הוא מבין גם את המקור של הסיבות, גם בהשגחת השם. ויש מי שרואה, ממש, רואה את השם בתוך ההשגחה, רואה את השם בתוך הטבע, בתוך העולם. זה המדרגה הפנימית יותר. עכשיו, אין למשל דומה לנמשל, כי באמת הבעל הבית הוא לא ממש בתוך הבית. ופה כן. אבל כאילו לא אומרים לנו שאין עולם. אומרים, יש עולם והוא לא מסתיר את השם. והשם חי בו, השם מופיע בו. לגמרי. המשל זה רק לקרב את ההרגשה הזו שאתה יכול לראות משהו, ולראות הנוכחות, לא רק כסימן הנוכחות של מישהו, זה נוכחות החיה הממשית של מישהו בתוך, בתוך הדברים. משל קצת לציור הזה של הנוכחות של השם בתוך הבריאה. ואז באמת, וזה באמת זה פשט. כאילו אם מבטלים את המציאות, אז איך אפשר לומר דבר כזה, כמו שאתה לא מתנגדים. באמת יש בזה סכנה. זה לא ביטול של המציאות במובן החיצוני של זה. וגם זה לא ייתכן שיגידו לבן אדם לעשות משהו, אני אומר, בעצמי ככה, לפעמים הייתי מנסה לי להגיע לדרגה הזאת של להתבונן שהכל אלוקות. זה נורא קשה. הרב המצימון על חי, זה עושה את הבן אדם יגיע ועייף ברוח. קשה מאוד לצייר משהו שהוא לא קיים. לחשוב על עין. איך אנחנו יכולים? והרי התורה אמרה, לא בשמיים היא, לא נפלטת, לא רחוקיי. כי קרוב אליך הדבר מאוד לפי חלבך לעשותו. ואומר רש"י, שמה היה צריך, היינו גם מטפסים לשמיים. אבל נראה לי שלעשות את זה, זה יותר קשה מלטפס לשמיים. נחשוב שמה שיש איננו. זאת אומרת שלא ציוו אותנו את זה במובן הזה, גם לפי החסידות, כאילו. לא זה ציוותה אותנו התורה. ציוותה להרגיש שזה לא מסתיק. משל אולי יותר קרוב, זה באמת משל שמשתמשים בו גם גדולי ישראל, בבן אדם. אתה רואה בן אדם. עכשיו, בן אדם, יש לו גוף, יש לו איברים וכו'. עכשיו, אתה יכול להגיד, שוב, מבט באמת, כמו שאמרת, של סימנים. רואים את, מה, את כל הפעולות, את כל התנועות. הסימן שיש כאן כוח פנימי. וזה שכבר פשוט, רוב האנשים לא מסתכלים ככה. אתה רואה את האישיות. אתה רואה את הבן אדם בתוך כל משהו זה. ואתה יכול להם להגיד, אין פה גוף. יש פה פלוני. אבל יש גוף. אבל הגוף כולו הוא פלוני. כן? הוא לא נבדל ממנו. בהכל הוא ניכר. מכף רגל ועד ראש, ממאור העיניים ועד הציפורן האחרונה. בהכל הוא נמצא. נכון? זה מתמשל. חז"ל אומרים, מה הנשמה? שרת ברכות, נכון? מה הנשמה מלאת? מה? מלאת את כל הגוף, אף הקדוש ברוך הוא מלא את כל העולם. הנה, זה לא החסידות, זה חז"ל. מה? נכון, נכון, נכון. שזה משל היחס בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם. אין הסתרים, זה המשל הכי קרוב. ועדיין אין המשל דומה לנמשל, כי יכולה הנשמה להסתלק ועדיין הגוף קיים, אבל באמת הוא מתפורר. זה משל הכי קרוב. שבלי הנשמה הגוף לא מתקיים, ובאמת לפי זה אומרים שגם אחרי שהנשמה מסתלקת, אז נשאר בו איזה. כי שתדה חיותה, נכן הוא קיים, אבל בלי זה באמת לא נשאר ממנו כלום. אז זה באמת הכי ככה מקרב. זה השאלה שלך ששאלת מקודם, מה ההבדל בין השגחה לבין שקוע אלוקות? התכוונת גם להגיד את זה, שאולי בעצם כשמדברים על השגחה, אז כבר אומרים ארמון. אני אומר, איך, מה זה משגיח? אני לא חושב שהוא, כן, שם שם את היד. הכוונה שהכל מתנהל על פיו, אז כל מה שקורה זה ממנו. אז אתה לא שומע את ההבדל. מה החסידים? מה בחב"ד? מצאו כל כך הרבה. מישהו אחר פה ככה חושב, כן מרגיש את הנפקא מינה.
מה הולכים ביום? לא הולכים
המחשבתי. מה אני הולך כל היום? אני הולך במקולת, ואני חושב. אתה אומר שבהשגחה, גם בהשגחה הוא יגיד, מישהו פגש אותי, זה השם הביא אותו. זה מישהו, נפלתי בדרך, זה מהשם, הכל מהשם. אני מסכים על ההתחלה של המבט הזה של נפקא מינה, אני לא באיזשהו ציור. בכלל, אני רוצה לומר, כל הדברים פה, לא לקחת אותם לציור פילוסופי. למרות שאפשר, זה גם נכון, יש בזה הרבה חוכמה מופשטת גם. אבל העיקר זה להבין אותם במובן הפשוט של הנפקא מינה, איך רואים את המציאות, איך רואים את החיים. אני חושב שההבדל בין השגחה לבין הכל אלוקות, לפי הבאור הזה, זה שבהשגחה אתה עדיין צריך להפעיל את הראש כדי להיפגש עם הקדוש ברוך הוא. איפה אתה רואה השגחה? כמו שאמרתי, הוא שהולך לבית של מישהו, הוא יסתכל על דברים שמביעים משהו. מי שיסתכל במבט רגיל. דבר שהוא, ממנו אפשר ללמוד על בעל הבית, נניח. אבל איפה שאי אפשר ללמוד, אז זה חסר משמעות. זה בהשגחה. השגחה, אתה צריך לחפש פה את האמירה. אם אין פה אמירה, אז אין איזה משמעות. מה המשמעות שאני אומר שהקדוש ברוך הוא משגיח, אם אין איזשהו פירוש? בכל אלוקות אתה אומר שהוא נוכח. זה עוד לפני ההבנה מה, מה, מה הוא רצה לעשות כאן. כן, השגחה זה כאילו שיש פה איזה תרבות של מישהו בעל דעת שהוא מנהיג את הדברים. זה השגחה. אבל התפיסה של כל אלוקות זה למעלה, למעלה מטעם ודעת. וזה ההבדל שהמסנגדים אומרים, וגם בעלי הנגלה של הראשונים. אומרים שסתכלים, הסתכלות צריכה להיות של האמונה, אבל באופן של נגלה, באופן של מבט מובן, באופן של מבט הגיוני. אבל החסידים דיברו על, באמת זה נסתר קצת. מתעלם מהדעת. מה? אמרת המשפט יפה, נתעלה מהדעת. התכוונת נתעלם מהדעת. אבל אני שמעתי, נתעלה מהדעת. אפשר להתעלות מהדעת. לא לסלק את הדעת. אם זה לסלק את הדעת, זה היה להגיד שאין מציאות. וזה כמו להגיד, אתה אומר מילים אחרות, שאין רע, הכל טוב. אבל אם זה להתעלות מהדעת, זה לא להגיד שאין מציאות. זה להגיד, בהכל יש נוכחות אלוקית. אני אומר, באופן עמוק זה אפילו מחזק את המציאות. זה לא רק שהוא אומר שהיא איננה. זה עוד יותר ישנה, כי הקדוש ברוך הוא פה. זה הרבה יותר שולחן, אם זה סתם שולחן, זה שולחן שיש בו מקור אלוקי שמחיה אותו. נכון, הדגשה של המציאות זה הרב, הרב לצד, אבל גם חב"ד, אני חושב שזה עומק הדברים. אנחנו היינו, הרמים של ישיבת רמת גן, היינו אצל הרב גופין. בחב"ד, כפר חב"ד, יהודי, באמת חכם, מתבונן בחב"ד. ודיברנו איתו, איך הייתה השאלה שהרב יהושע הביא לשיחה הזאת, ביקש שנביא איזו שאלה. מישהו שאל משהו כזה, האם המציאות זה לכתחילה עוד יבד? המציאות הגשמית, ממשית. האם זה רק כדי שנגלה שזה בעצם אשליה, או שזה לכתחילה? אז הוא אמר שזה באמת יש שתי מדרגות להסתכלות, בתוך חב"ד, הוא דיבר הכל לפי חב"ד. כלומר, הסתכלות אחת היא נכנה. היא צריך לבטל את המציאות, וזה רק כדי לאפשר בחירה, כדי לאפשר עבודה, שנבין שזה לא. אמר, זה מדרגה אחת של הסתכלות. המדרגה השנייה של הסתכלות, יותר עמוקה, זה אדרבה. שדווקא במציאות הגשמית, מתגלה ייחוד השם באופן הכי עליון. הוא רמז לשלח אותנו, הוא קצת העריך בזה והפעילה אותנו לאיגרת כף של התניה. אז אם תמצאו באיגרות קודש, בסוף ספר התניה. אם מישהו רוצה להתבונן בזה, אפשר לראות, זו איגרת לא קלה להבנה, אפילו מבחינת זה, אבל יש פירושים היום. לא יודע מה רב שטיינץ הגיע עד לשם, נסביר טוב בדרך כלל, אבל יש גם פירוש יותר פשוט. ספר עם ביאור קל ככה, ביאור קצר, יחסית זה גם אולי מספיק בשביל להבין. יש עוד. אז שם הוא מעריך בזה. ועד עוד רבה, המציאות הגשמית היא לכתחילה. דווקא מינה לעתיד לבוא. הוא אומר, כן, יהיה. וזה כאילו הדברים היותר עמוקים שנורים בחב"ד. יש כאילו המבט הפשוט, ועכשיו זה, אני מצחיק, שהנפש החי אומר, במקום הכי הכי העליון, אתה אומר שאין כלום. אבל במבט הפשוט, אתה אומר, יש מציאות. זה חב"ד זה הפוך. קודם כל, תבין שאין פה כלום. זה א' ב', זה צריך להתחילת עבודת השם. המבט הכי עליון, זה סוד גדול, יש דווקא במציאות הגשמי, שהקדוש ברוך הוא חפץ, לא תדירה בתחתונים דווקא, וזה... כן, יש צד כזה. אבל כיוון שאנחנו לומדים רב צדוק, כמו בחב"ד מדגישים את העין במובן הזה של לסלק את הראייה הרגילה. כך כתוב על בעל התניא, כ"ד בטבת זה יום פטירתו. אז לפני פטירתו מסופר שהוא שאל את הבן שלו, אני לא יודע אפילו אם היה איתו, הוא שאל אליי את נכדו, מה אתה רואה? אז מה, אני רואה תקרה? הוא אומר, אני רואה רק את הכוח הפועל בנפעל. אז מעניין שהניסוח היה כוח הפועל בנפעל. לא מה אני רואה רק אלוקות. אני רואה את כוח הפועל בנפעל, או במילים אחרות, אני רואה את כוח הפועל בתקרה, כן? אז נשמע קצת מהתיאור הזה, שהוא לא יתעלם מה... זה, בשעות כאלה, יכול להיות שכבר רואים באמת דברים, לא של המציאות הרגילה. אבל אני חושב שעומק הביטול של חב"ד, הוא גם, בעיקר זה לשנות את צורת ההסתכלות על המציאות. זה הרבה יותר כמובן מהמשל שתיארתי על האדם שמסתכל ומרגיש את הבעל הבית בכל מקום. זה ככה כדי להתחיל לחוש את זה. אבל זה... אולי אני ככה... הרב צביודה. הרב צביודה דיבר ככה. ואני פתאום חשבתי, מה הרב צביודה אמר הנושא הזה? זו שאלה גדולה. הרב יש לו התייחסות. זו השאלה הזאת, הכל אלוקות, או הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. הרב צביודה בשיחותיו, לא דיבר על זה במפורש, אבל הוא דיבר על הכל לא במפורש. צריך לעיין בדבר. אבל רציתי לספר הרב צביודה. הרב צביודה היה שם ברחוב עובדיה 30. היה... שם הייתה דירתו. מנה נראה שם סגורה. ובא אליו יהודי, עיתונאי, בשם פנחס פלי. אח של שמואל אבידור הכהן, מנחם הכהן. שמואל אבידור הכהן, זה כתב ספר איש נגד הזרם, על הרב קוק, על הרב דצן. והוא אח שלו. אני חושב שהוא החותן של הרב בני אלון. אמונה אלון הביטו. והוא הוציא פעם עיתון שנקרא פנים אל פנים. היה הגלגול הראשון של פנים אל פנים, לפני הפנים אל פנים שעשינו לפני פשקטיף. פנים אל פנים. שם מראיין אנשים. עכשיו באמת הייתה עיתונות במיטבה, זה היה עיתון איכותי. היה נפגש עם כל מיני אנשים, שוחח איתם. בין השאר הלך לרב צביודה. יש ספר במערכה הציבורית, הוציא הרב יוסף ברמסון, שם יש את ה... ואת כל הכתבות מהעיתונות הרב צביודה. מכירים את הספר הזה? באמת, בזמן האחרון, אני גם לא רואה אותו כל כך בזמן האחרון. כשהגיע הזמן, נוציא אותו שוב. קיצור, הוא אומר שנכנע, הוא ניגש אליו. ופתח איתו בשיחה. הוא היה יהודי כזה מעניין. אז הוא גם גיל את הרב צביודה, משמע שהשיחה הייתה, הוא שאל את כל השאלות, הכי נוקבות ואחרי זה. דיברו על שתיים בלילה. הוא התאר, הוא שאל את כל השאלות, מה קורה, דתיים חילוניים, והמדינה, והכל הולך פה לזה, ומה יהיה. כל השאלות שנסרו בחלל. הרב צביודה מדבר על מדינת ישראל, על הקץ המגולה, ומעריך כאילו, ודרכו. וככה השיחה נמשכת כמה שעות. אז אומר, אחרי שהוא יצא מהרב צביודה, ככה היה ללשון של סופר, אז אומר, הוא רגיש שעמקו גבהו שמיה של מדינת ישראל. הוא יצא החוצה מהחדר, פשוט מתאים מה הרגיש. זה פתאום לא אותם שמיים, לא אותה ארץ. כאילו, אותה מציאות, אבל נראית אחרת. זה משהו מההרגשה הזאת. אני מכירים בסיפורים שלהם מקרליבך. אחד הסיפורים שנסו פעם הרב ברון מקרלין לתפילת מנחה. בלילה. בלילה, מתי התפעלים מנחה החסידים? בלילה. אחרי חצות. ואז הלכו שם על איזה קרצ'מל, איזה אכסניה, ובאו כל הגויים נראות, וזה כמו לעתיד לבוא, כי ביתי בתפילה. אז בדרך יש משפט ממש נוגע הלב, שרב שלמה אומר, אתם יודעים מה זה לנסוע? עם ברון מקרלין על העגלה בלילה, השמיים זה לא אותם שמיים, הארץ זה לא אותה ארץ, השם הוא כאן, הכל טוב, הכל חי. אז משהו מהרגשות האלה, אני חושב, מקרב למבט הזה, זה לא איזה הפשטה פילוסופית שאתה מנסה כאילו לעקור מלבך את התפיסה של הראייה הפשוטה שרואה את העולם. מה יש? מתוק האור וטוב העיניים לראות את השמש, לא צריך... להוציא את זה, להודות להשם, חדש בטובו בכל נתן מעשה בראשית, המאיר לארץ והדרים עליה ברחמים, למה שלא נגיד את זה כל יום? כי פשוטו, שמחים להשם שזורחת על הארץ. לחשוב שכל זה לא קיים? לא. אבל אפשר מדרגה אחרי מדרגה, יותר לראות את זה כמשהו שמשקף אלוקות, ולא כמשהו שמסתיר אלוקות. באופן הכי ישיר, הכי חי. האמת שאחד הנפקמינות החריפות, ושבהשגחה, באמת ככל שמדובר על דבר שהוא יותר קשה, יותר קשה לפרש את זה. שמדובר על מאורעות לא קלים. איוב. איוב סובל, אז דברים הטובים, אפשר להבין, דברים הרעים, לא, נמצא דברים רעים, אז זה יעזור, זה מקדם. מה שלא מחסל, מחשל. אבל כשזה כבר יותר מדי קשה, מה תגיד על זה? ובסוף ספר איוב כתוב, ויען השם את איוב מן הסערה. והוא שואל אותו הרבה שאלות. אז מה עונינו על כל השאלות של איוב? אנחנו רואה, התשובה היא, ויען השם את איוב מן הסערה. שהשם פה. זה התשובה. ומתוך הוויין השם את איוב מן הסערה, הוא אומר לו, בוא תפתח את הראש. איפה היית פה ואיפה היית פה? הידעת, הידעת. כלומר, במבט הפנימי הזה, אז אדם פשוט עומד מול השם. זה עולם אחר. זה, גם במאורעות הקשים, זה כמובן דרגות על דרגות של אמונה. אבל באמת, איך כתוב שמה במסכת ברכות, שדוד המלך אמר ברכי נפשי כנגד חמש עולמות. מה... כתוב, מה נכתיב פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד הלשונה, כנגד מי? אמר שלמה מקרא זה, לא אמרו אלא כנגד דוד אביו, שדר בחמישה עולמים. ואמר שירה, דר בימי אמו ואמר שירה, שנאמר ברכי נפשי את השם וכל קרבי את שם קודשו. יצא לאוויר העולם, הסתכל בכוכבים ומזלות ואמר שירה, שנאמר ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח עושי דברו, לשמוע בכל דברו. ינק משני אמו מסתכל ידיו ואמר שירה שלמה ברכי נפשי את השם ואת תשכחי כל גמוליו. רעם בבתם של רשעים אמר שירה שלמה ריתם וחטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם. ברכי נפשי את השם הללויה. נסתכל ביום המיטה ואמר שירה. שאמר ברכי נפשי את השם אלוקי, השם אלוקי גדלת מאוד עד ועדה לבשת. אומרת הגמרא, איך זה יום מיטה? שנאמר בסוף הפרק שם, תסתיר פניך יבהלון, תוסף רוחה מגבעון. תחדש פני אדמה. אז דוד המלך אומר שירה על יום המיטה. זה איך אפשר? באמת כתוב, שלמה המלך אומר עליו את הפסוק, פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד על לשונה, שזה השירה של דוד. אולי גם הרמז, זה שאמר שירה אפילו ליום מיטה, זה המשך הפרק, יש את חיל, עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. כן, אז יש מדרגה של דוד שאומר שירה גם על יום מיטה, ויש מדרגה שמוזכר בפרק של אשת חיל, שתשחק ליום אחרון. וזה אני חושב אפשרי רק במבט, המבט הזה, שממש הכל אלוקות, ממש מעבר בכלל לסיבות ומסובבים, מעבר לאיזושהי נקודה של הבנה. מבט כזה יכול להיות שגם לא רק שמרגישים נוכחות השם ולכן המוות יש לו גם למרות שהוא קשה זה לא מוות בדיוק כאילו תקבור את החיים כדיבר הרב כאילו מה אתה אומר? זה מין התבוננות שצריך להעמיק בה, הוא כל המשך הזה, הוא מדבר על איך מגדלים את ההסתכלות הזאת, ואיך במשך הדורות הדריכו אותנו להגיע אליה. מי שמסתכל ככה, לא, גם השגחה זה מדרגה גבוהה, אבל מי שמסתכל ככה, כשהוא נמצא במקום כזה, אז יש לו איזה חשק לחתור. נורא מילה לירת העונש. האמת, ירת רעמות במובן האמיתי שלה, הוא מרגיש נוכחות השם. אז אין לו שום פחד, אין לו שום צד של חטא. כן?
מעבר לזה, אולי זה מחדד, עצם העובדה של אדם תמים יותר, נכון שכמובן צריך להשתמש בשכל, אבל בקטע של שלא להסתכל על דרך השגחה, אלא לפעמים זה אנשים, זה תמימות שממנה משנה את כל העבודה.
כן. מסכים שהמקום הזה מאוד מקום שנוגע בנקודת התמימות. המהר"ל אומר שאדם הראשון לפני החטא, זה מדרגת התמימות. פרשת שבוע, יעקב. שהקודמת, אשתם, מרגעת התמימות. נכון, מאוד קשור לזה. רציתי לחזור ולהגיד, באמת בחב"ד מאוד מודגש הביטול של ההסתכלות הרגילה, אבל גם הם לא באו לשלול בסופו של דבר את המציאות, אלא להסתכל עליה אחרת לגמרי. להסתכל על החיים שבתוכם. ורב צדוק גם בפרק הזה וגם במקומות אחרים, רואים שצורת הניסוח שלו גם קצת יותר אחרת, ממילא יותר מתאימה להסברה שאנחנו מדברים. וגם רב נחמן. גם שרב נחמן הוא גם מן גדולי החסידים, מחסיד גדול, תלמידי הבעל שם טוב. במקרה האמונה והדעה, הוא לא מדבר הרבה בשפה של חב"ד. האלוקים נמצא בכל מקום, אבל האדם עומד מול הקדוש ברוך הוא. זה לא שהכל מתאפס. ככה השפה של רב נחמן. זה נראה שככה הוא פירש את הרעיון הזה שכל אלוקות שהבעל שם טוב כבר לימד אותו. לא חב"ד המציא אותו. חב"ד, העריכו בזה, העמיקו בזה. ועל ביאור עניין מצווה זו, מצאנו עוד ציווי אחר בתורה. וידעת היום והשבותה, אל לבביך כי השם הוא אלוקי בשמיים מעל ולארץ מתחת עינון. ורמב״ם לא מנה זו מצוות עשה מיוחדת, ירד הסתברו שזה הוספת מצווה על אמונת הלכוד או הייחוד. זו הרחבה של מצוות ייחוד השם. ורבינו עינה בשערי תשובה כתב שזה מצוות עשה להתבונן בגדולתו יתברך. וחובות על אבות כתב שזה ציווי על חובת עיון באמונת הייחוד על דרך עיון השכל, לא באמונה שימית לבד. כן, נתבונן בגדולתו ולהעמיק בשכל. אומר רב צדוק, ודברי שני החכמים האלו בצירופם יחד אמת. לא כמו שחשב בעל חובת על אבות שעיון זה בחקירה להוכיח מדרך שכל הפילוסופיה מתות האלוקות ומתות ייחודו, ושיוכל להוכיחו גם נהני עמים. וזה לא ציווי התורה, אין שם באורך. כן, חובות על אבות בשער הייחוד, מביא הוכחות על מציאות השם. הוכחות ש... בשביל זה הגר"א אמר, שללמוד ספר חובות על אבות, זה אולי את שער הייחוד, שבמקום זה ללמוד כוזרי. למה? כי לא, זה לא העניין, ההוכחות האלה. ומה גם שאפילו הרמב״ם לא כל כך החזיק מההוכחות שמביא... בעל חובת הלוות בשער הייחוד. הרמב"ם מביא בעצמו הוכחות אחרות על מציאות השם. אומר, וזה ודאי לא צורך למאמיני התורה. אם כן, למה צריכה התורה לצוות לנו זה, אנוכי השם אלוקיך, שמע ישראל, מבואר שיהם למדת אותנו להאמין בזה. זה לא מסברה הרגילה של אומות העולם. זה מצד התורה. וכל אמונת ישראל בשעת מתן תורה מכונה בכל מקום בכתוב לשון ראייה. שירואים אמיתותו בין השכל, קריאת הנביאים, כדך שאיתה, ראתה שפחה לים אשר לא ראה יחזקאל, ודעת יחזקאל הוא מעשה מרכבה. הוא כבר מפורסם אצל כל ישראל, דברי חז"ל וכל קדושים, וחכמי האמת יענה מעשה מרכבה מים. ונצטרך להשיב כאן לדברי המתפלספים הקדמונים בפירוש מעשה מרכבה, גם כן מהשגת חקירות הפילוסופים, חוכמה הטבע שלאחר הטבע. כן, יש לו פה באמת ויכוח עם הראשונים, במיוחד חכמי השכל. אחד שאמרו שצריך להוכיח את ייחוד מציאות השם. הוא אומר, זה לא מה פתאום הוכחות. ראינו. אמר, הסינה, יציאת מצרים, כבשה בין שבעה זאבים, חזרה לארץ אם תרצו. רואים את הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, לא בדרך של הוכחות. מציאות של עם ישראל כולה עדות על מציאות השם. זה הראייה. את התביעת עין שמדברים עליה. לא צריכים סימנים. עוד דבר הוא מתווכח, שמה זה מעשה בראשית, מעשה מרכבה? אז הוא מזכיר פה, הרמב"ם אמר, מעשה בראשית, חוכמת הטבע, מעשה מרכבה, חוכמה שמאחר הטבע. הוא אומר, מה פתאום? כבר כולם השיגו על זה, כבר תמו עליהם חכמי הדורות. אם כן כבר נגלו לקטני אומות העולם, מסתכלים בספרי חכמיהם, יותר מה שנתגלה לגדולי הנביאים, מרמזים וחידות. כביכול, מה, סודות הנביאים וסודות דברי חז"ל בדרשותיהם רומזים למה שכתוב באיזשהו פילוסופיה? זה לא הפשט, וזה לא נכון. ואין צורך להעריך מזה לקשרי ישראל עתה שנתפרסמה חוכמת האמת בעולם. מוסכם לפי כל חכמי ישראל האמיתיים, וכל הכופר בו המקרה לאפיקורסים, כמו שהתבהר במצוות אות עשור. כיוון שכל חכמי ישראל החזיקו בקבלה, אז מי שכופר באפיקורס, הוא כופר בדברי חכמים. וכמו שכתוב בתשובות הבאה חיישנות, למעליג על דברי חמים, מדבר דופר חומת הקבלה שמקור התורה ועיקרה וכולה יראת שמיים, פשיט הדהן לך, מזלזל בדברי חמים גדול מזה שחייב נטוי אין שם. אתם שמים לב, זה פעם שנייה שאני רואה איך רב צדוק רוצה להגיד את כל מה שכתוב בקבלה, בעצם את התפיסה של הנסתר, אבל בכלל בלי להזכיר דברים מהקבלה. הוא רוצה לטעון שהקבלה זה האמת. מאיפה הוא מביא מקור? שתי ראיות. אחד, מצוות לא תעשו. חכמי ישראל אומרים, צריך לשמוע עליהם. דבר שני, בתשובות הבא חיישנות. לא אומר, זה צריך ללמוד את התשובה הזאת. אבל זה המקור. הארי, הזוהר, וכל גדולי תלמידיהם, איזה חריפות אמרו על מי שכופר בזה. הוא יביא רק מעניק לה. זה פה, אני נדהמתי מה... אפילו הקבלה עצמה, על אמיתות הקבלה הוא מדבר עכשיו. הוא מוכיח מתשובה של הבח. מח פוסק הדורות, בסדר, אבל כאילו, לא מהקבלה הוא מוכיח את זה. מעניק לה. כמו שלמעלה ראינו, שהוא רצה להוכיח שיש השגחה אפילו על פרטי הנבראים, אז הוא לא מביא, יש הרבה ציטטות שהיה אפשר להביא, אני חושב, שהוא בכוח ידיעתו. מביא מירושלמי, מדרש רבה. ויש בזה משהו מאוד מיוחד בדרך הזה. בעניין הזה הרב צודה היה כמו רב צדוק. הוא דיבר הרבה דברים מהנסתר, אבל לא אמר כלום. גם הרב בחלק גדול מדברה. מדבר, מהר"ל גם קצת. מדבר הרבה מהנסתר, אבל הכל, השפה, המקורות, הכל מהנגלה. יש פה, יש כיוון, תפיסה, חינוכית גם. אני יודע שכתוב שרבי יהודה ורבי שמעון ורבי יוסי במסכת שבת מופיע אנחנו מנועים מעשיה של אומה זאת, תקנו קשרים, שווקים וכו'. ורבי שמעון אומר הכל לצורך עצמה ורבי יוסי שתק. אומר הרב שמה שרבי יהודה זה הבא של הנגלה. הבא של הנגלה רואה שיש פה תועלת. רבי יהודה. ורבי שמעון מסתכל על הבא של הניסתר, רואה את העומק הפנימי התרבותי שמוביל את כל המעשים של הרומאים. אני מקראת את התת מודע של כל התרבות הרומאית. ואומר הרב, בהמשך שם כתוב שהרומאים אמרו שרבי יהודה התמנה לראש המדברים בכל מקום בגלל שהוא דיבר בשבחם. אומר הרב, עם כל הכבוד, זה לא הרומאים אלה שפה מנהלים את העולם, אלא זה בהשגחה אלוקית. שאמת פוסק ההלכה, הוא התמנה לראש ושהוא ינהיג את המציאות. כי באמת צריכים להנהיג את התורה, את התורה כן על פי הנגלה, לא על פי הנסתר. הנסתר הוא הנשמה. אבל הנהגת התורה הפשוטה זה על פי הנגלה. ואדרבה, הנגלה מכוון לעומק, עומק, עומק פנימיותם של הדברים. כמו שכתוב, לא בשמיים. כן, יש לו כל חכמים, אז לא בת קול ולא נבואה ולא זה. אלא לפי הנגלה. אז זה בדרך הזאת הולך עם צדוק. למרות שמאמין באמונה שלמה בנסתר. זה משהו מפה להגיד כאן. אבל הבסיס להכל זה אני. זה בכלל דברים שגם עושים שמירה, שלא יהיה ככה הסחפות למקומות שהם לא, אשר לא כן, וכשאני גדול הבסיס להכל. זה גם שמירה, וזה גם שלא נכנסים לערפה. שהולך לניסתר בלי נגלה, הולך למקומות מורפלים. נגיד, אפילו הנושא שדיברנו מקודם. אתה קורא מה שכתוב בחב"ד. נו, אז באמת, בוא נתחיל להיכנס למין צורות מהמחשבה. לא אומר, אולי אנשים מדרגה גבוהה, באמת כבר נשאו להם הבתים מעבר למה שאנחנו רואים. מדברים על הדרכה, לאדם הרגיל, לומד, עובד השם. אתה לומד את חב"ד, אתה יכול לפרש, אין לכן אמור, צריך ל... באמת אין כלום. אבל יש נגלה, והנגלה אומר לך, יש מציאות, ויש מצוות, ויש הדרכות, ויש הלכות. אז מתוך זה צריך ללמוד את חב"ד. לא הפוך. אז אתה גם חי בעולם שמור, וגם חי בעולם בהיר. הרב הירש. הרב הירש אומר שאצל עובדי עבודה זרה, חלק גדול מהפולחנים היו נעשים בלילה, בחשיכה, בשכרות, באקסטזה. זאת אומרת, אצלנו, ביום, באור, בבהירות, בדעת מלאה. זה מהותי לתורה. זה נכון. לא מחפשים את הקדוש ברוך הוא בחושך בערפל. דברים פשוטים, ברורים, גלויים. על גבי הדברים הפשוטים, הברורים לגלויים, יש גם נסתר, יש פנימיות. כשזה בא ביחד, אז זה עולם שלם, זה עולם בריא. על גבי להגיד בבוקר חסדיך לפי זה, כן. נכון. נכון. אני חושב שזה הנפקמינה הגדולה בין הרב ותלמידיו ביחס לקבלה לבין כמעט כל המקובלים האחרים. אני חושב שזה נכון גם אצל ספרדים, אבל גם אצל אשכנזים, עוד שאשכנזים יותר כאילו התעסקו עם דרכי חוכמה, אבל בזה יש ביקורת של הרב על המקובלים הרגילים, שהם כאילו מדלגים על הנגלה. לא שהם לא צדיקים ולא קדושים ולא זה, אבל יש לפעמים את הדילוג עליהם. זה היה ביקורת של הגרא גם, על החסידים, שיחסית, שדילגו קצת על הנגלה. נפש החיים, שאומר, הגרא, יש מקום לדון מה הוא חשב על הנושא עצמו. אבל נפש החיים אומר, ודאי שיש בזה אמת, אבל איפה אתה שם את האמת הזאת? באיזה מדרגה אתה מגיע אליה? זאת השאלה. ובזה רב צדוק, שהוא נמשך לבית המדרש של החסידות, אבל בצורת הדיבור שלו הוא מכריע שהנגלה. זה... ואדרבה, הוא מחבר את העולמות. הוא מראה לך איך שכל הניסתר בעצם נמצא בתוך הנגלה. ועל ידי השגת מעשה בראשית ומעשה מרכבה בדרך המקובל, כמו שהמקובלים אומרים, ולא כמו שבאר הרמב״ם, חכמי השכל שלנו, ועל ידי המעשה בראשית ומעשה מרכבה בדרך המקובל, הוא הראייה שרואה בין שכלו בבירור, שנחרב בירור שהוא כן, כאילו רואה בחוש, ואינו בא על ידי עיון מחקרי, רק על ידי זיכוך הלב לבן, שזה עיקר תנאי הנבואה, אבל החוכמה הוא דבר נטפל, שאמרו זו אל שאין נבואה שורה אלא על חכם, גיבור ועשיר. מבואר שאין החוכמה היא הגורמת, הנבואה. רק נאי נטפל הנביא, כמו הגבורה והשירות. ועיקר הנבואה שיריעה בין השכל האמת למתורה כדי זוך הלב. בדבר זה זכו לו כל ישראל שעד מתן תורה, שאמרו זו אל שיהיו חירות מיצר הרע. בזה זכו לריעה והשגת אמיתות מציאותו, מה שלא השיג כל נביא. שומעים, זה נפקמי מה שדיברנו מקודם. מה צריך כדי לראות שהכל אלוקות? לא הפשטה פילוסופית, שזה גם אפשר לקחת את זה למין סוג של הפשטה פילוסופית, אלא זיכוך מהיצר הרע. אדם שיש לו יצר הרע, הוא יראה את זה. מה, הוא לא יראה את המציאות? כן יראה, אבל הוא יראה את הלוקות. זה הוכחה גמורה. כי אם היה מדובר על לחשוב שזה לא קיים, צריך המון חוכמה, המון התחכמות, המון התבוננות, המון הסתגל. לא, צריך פשוט להיות מוסרי. פשוט במדרגה קבועה של נקיות הדעת, של קדושה. אז זה כבר פשוט שזה ככה. יכול להיות, אדם שהוא במדרגה כזאת, זה נראה לו טבעי, ההפך, אתה אמר לי שיש גם עולם הזה, איזה חידוש, שהוא, אלוקות מורגשת. יש גם מציאות ממשית, נכון. זה ככה הוא יראה את זה. פשוט לא. זה המדרגה שהתרמו אליה בני ישראל, במעמד הר סיני. כיוון שהזכיר פה את מה שאמרו הראשונים, אולי פה נרחיב, בנקודה הזאת נסיים היום, כתוב על המדרש של אברהם אבינו, משל האדם שהיה הולך ורואה בירה דולקת, אמר, אפשר לבירה ולא מניק, הציץ עליו בעל הבירה. כשאמר, אפשר לבירה ולא מניק, הכוונה הוא התבונן, הוא חשב, חיפש. והרמב"ם אומר, שהוא באמת חיפש הרבה זמן. זאת אומרת, שבגיל 3 התחיל, במדרש אחד כתוב בגיל 3, במדרש שני כתוב בגיל 40. אז הרמב"ם אומר, בגיל 3 התחיל לחפש את הקדוש ברוך הוא, התחיל להתבונן, מאיפה כל המציאות, כל הכוכבים, כל השמש, והירח. ובסוף, בגיל 40, שלמה דעתו. הוא הגיע למסקנה שיש אחד קדמון, שהוא מסבב הגלגל תמיד, שהוא כל המציאות. אז הוא התחיל בהתבוננות. אפשר לבירה ולא מניק. אבל אומר המדרש, ואחר כך הציץ עליו בעל הבירה. כאילו יש שני שלבים. שלב ראשון באמת אדם מחפש, אדם מחפש, אין ברירה, הוא מסתמש בשכל. בשכל אפשר להגיע גם, לא מעט. אפשר בהחלט בשכל פשוט להגיע במסקנה של שילוק. זה מסתבר, אחרת מאיפה יש את כל העולם הזה, כל הטבע, כל הנפלאות שבטבע. טוב, פשוט. אבל זה רק מדרגה ראשונה. מדרגה ששייכת גם לאומות העולם. אבל המדרגה השנייה זה הציץ עליו בעל הבירה. רציתי לומר כאילו קרה לנו גם בתקופת הראשונים דבר כזה. שבזמן הבית ראשון, בית שני, תקופת בבל, הרב צודה אומר את זה. אז הנושא של האמונה היה כאילו מובן מאליו. עם ישראל חי את זה בתוכו, זה היה מונח בתוכו. התפזרו עם בבל ואילך, פתאום כבר כאילו יצאנו, כאילו עבדתי בחוץ, פתאום נהיה איזה מפגש אומות העולם הרבה יותר חריף, ופתאום צריך לשכנע מחדש בוודאות האמונה, בעמידות תורתנו, בצדקותה וכו' וכו'. ואז היו שני שלבים. שלב ראשון זה באמת באו חכמי השכל, רס"ג, חובות הלבבות, הרמב״ם, ובאו מתוך ההכרח, מתוך שעכשיו זה השפה שכולם מדברים וחושבים, לפחות אנשי המשכילים יותר, להסביר את כל האמונה בשפה הזאת. ועשו מאמצים גדולים ובנו בניינים נפלאים וחשובים של הסברת התורה על פי שכל. מנקודת האמונה בעצמה ועד הסברת כל התורה על פי שכל. וזה מתוך הצורך הזה לעמוד מול כל אומות העולם, ובמקום הזה, בשדה הזה, לגלות גם שם את התורה. אבל אחרי זה, בשנים שאחרי הרמב״ם, דווקא הכוזרי הוא משהו מיוחד כזה, היה קצת לפני הרמב״ם, כאילו מישהו כזה, הברקה כזאת, אבל אחרי הרמב״ם, מזמן הרמב״ם, בתלמידה מתפשטת חוכמת הקבלה. ספר הזוהר, חוכמת הקבלה, ופתאום זה תופס את כולם. אתם יודעים, זה בחינת הציץ עליו בעל הבירה. כאילו, מגיעים למקום חדש, צריך לחפש מחדש את השם, אז בהתחלה עושים את כל המאמצים השכליים, ולא בחינם, הזכרנו את זה פעם שעברה, שזה היה יד השם, יד ההשגחה הפרטית, שהרמב״ם יצטרך להשתמש בשכל שלו, כדי שיתגלה כל הבניין, השכל של הרמב״ם, בין השאר סילוק הגשמה, זיכוך הדמיונות. אבל אחרי זה הציץ עליו בעל הבירה. פתאום חוזרים למקום של הראייה. כל החוכמת הקבלה היא כבר שמה. היא אומר, עזוב את כל ההסברות, ודאי את כל ההוכחות, זה לא הנקודה. זה ודאות פנימית שלנו, פשוט צריך לחיות בחזרה את החיים הישראליים, האמיתיים, הפנימיים. זה מה שהחזיר אותנו לאמונה. זה מה שהתגלה מחדש. אפשר לומר שזה קורה במשך כמה מעגלים. זה קרה בדור ההוא, זה קרה בדור של הארי, וזה קורה שוב בדור שלנו. שני השלבים האלה, לכאורה. מה? אני חושב שכל כל הדור הקודם, עכשיו הספר מכתבים לתליה כדי לקבל פרס הזהב. אני מישהו פה קרא את זה, אבל אני יכול להגיד שאפילו אני, שהייתי קצת יותר, דור יותר אחרי, זוכר את הזמנים שעסקנו המון בשאלות של אמונה ומדע. לא יודע אם אתם התעסקתם, אולי כן. אז זה היה השאלות שנסרו בחלל. בספר הזה הוא מדבר על זה הרבה. הוא אומר דברים מאוד מאוד יפים. הצורך להסביר את האמונה, את ההגיונית, וכן הלאה וכן הלאה. אפילו ברב יש הרבה מאוד, ברב יצא להרבה קומות, הרבה ממדים, אבל יש בו גם קומה של הסברה עמוקה. הסברה בשפה של דורנו. הדור שלנו, יש איזה נוחו ונשוב אל השם. כן. ביקשתי משם את השם לוקח ומצאת קדושנו בכל לבבך ובכל נפשך. כל הנקודה של החסידות אולי, הנקודה של ה... כאילו הוודאות היא באה ממקום פנימי. ממקום של ה... היה פה מקום, התמימות. חוזרים את זה נקודה תמימות. זה לא במקום. זה טוב מאוד שקודם כל יש איזשהו בירור. אנחנו לא חוזרים לאיזה מין תפיסה אימונית, מאוד קטנונית כזאת וזה, שהיו אולי קצת בדורות הקודמים תפיסות מאוד בשריות, עמוקות אולי, בעוצמת החיוניות שבהן, אבל ברמת ההסברה הן היו מאוד ראשוניות, מאוד בסיסיות. סבים, הסבתות שלנו, ותלך שניים, שלושה דורות אחורה, האמינו מאוד. באמת ראו את השם, הם יכולים לעשות את הנפש. אבל מבחינת ההסברה, היה משהו מאוד ראשוני, תלוי, היא ומה, אבל כאילו... זה משהו מאוד גולמי. מה?
מה זאת אומרת הסברה? במקום כזה כאילו הסברה היא כבר...
נצרכת.
מעבדת משמעות
בלצרכת. כן, אבל כשאתה רוצה להתרחב, בדור של הראשונים צריך להתבונן מה הנקודה של שמה, אבל ודאי בדור שלנו, שאתה רוצה לבנות עם, ואתה רוצה לבנות מדינה, ולהרים את כל עם ישראל מהשפלות שהיה בו, אז אתה פתאום צריך להתעסק עם הרבה מאוד תחומים. צריך להפעיל את השכל בהרבה מאוד תחומים. ואז אי אפשר להישאר רק עם האמונה הבסיסית. האמונה צריכה להתרחב. הגילוי של האמונה בשכל, הרווח שבזה, זה הרחבה של האמונה. האמונה עכשיו שייכת לעוד, לעוד מקומות, לעוד שטחים. אז יש זמנים שזה כאילו, זה הסוגיה. כל הוודאות תלויה בזה. ואז אם אלה משקיעים את כל האנרגיות בלברר את האמונה, יחסית בדרכי השכל, ובדרכי השכל של אותו דור. ואז יכולים לענות לקומה יותר פנימית, של מימיס כזה, שכן, של אמונה, של, ושהיא נוגעת אמנם בתמימות של אבותינו, במובן הפשוט, אבל היא על גבי כל ההסברות, וזה זה התקדמות. וככה זה שלב אחרי שלה. Yeah. טוב, נזכה לקיים בשלמות, מצוות ייחוד השם.